דניאל, ספר דניאל הוא ספר ממוסגר, יש לו 12 פרקים, לא מה שאנחנו נספיק אותו בעזרת השם, אני מניח בקיץ ואלול, עד החגים, ואז בחורף הבא, לאל גומר עלינו, יהיה לנו זמן להתלבט ביחד, להחליט ביחד מה אנחנו עושים, אבל ספר דניאל זה רווח נקי, לא ככה? טוב. הקדמה לספר דניאל, תראו, כל מנהיג שמסיים את תפקידו, אז כותב איזה ביוגרפיה, מן הסתם, נכון? לפעמים הוא עושה את זה בכלא, יש לו זמן, לפעמים הוא עושה את זה מחוץ לכלא, תלוי כל אחד לפי העניין שלו, אבל כותב ביוגרפיה, מה יש בביוגרפיה? הרי אנחנו יודעים, זה מנהיג, הוא אדם גלוי. הביוגרפיה מספר לך מה היה בתוך העניינים, מאחורי הקלעים, מה פלוני אמר לאלמוני, ואלמוני אמר לפלוני, וכל מה שקורה מבפנים, שהרבה פעמים זה מעניין ומרתק יותר אפילו מהדברים שקורים כלפי חוץ, כן? מי שיצא לו לקרוא כמה ביוגרפיות של מנהיגנו, אז מחלקם אתה באמת יוצא באמונה גמורה שמי ששומר על מדינת ישראל ומנהל אותה זה רק הקדוש ברוך הוא. כי אתה רואה שראש ממשלה לא מדבר עם שר ביטחון, שר ביטחון לא מדבר עם ראש ממשלה, שניהם לא מדבר. אז מי שומר פה על העסק הזה? מי מנהל פה את העניינים? מוזמנים לעיין בביוגרפיות של אולמרט וזה. אתה אומר, הלאה. מדבר על קיצור. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. בתוך ספרי הנביאים הקלאסיים, נקרא לזה ככה, מלאכים, ירמיהו, אנחנו נחשפים בעיקר, כמעט לחלוטין, למאורעות הגדולים הפוליטיים, נקרא להם כך, גם של ממלכת ישראל ויהודה, וגם של הממלכות מסביב, ובמיוחד של הממלכה הבבלית הגדולה שעלתה באופן מפתיע ממזרח, הדיחה את אשור בפרק זמן קצר ביותר, ונהייתה מעצמה שולטת בניהולו של, למעשה, לא יודע אם זה הראשון, אולי לפניו היה, פרעו היה לפניו, סנחריב, אבל ודאי אחד הגדולים בהיסטוריה, אחד האימפרטורים הגדולים בהיסטוריה, נבוכדנצר. ספר דניאל יכניס אותנו לתוך הארמון, לתוך ההתלבטויות, לתוך המעשים, לתוך המחשבות של מלכי הגויים בעיקר. הספר הזה בעיקר עוסק בהם, לא בנו, פחות בנו. אבל תוך כדי אנחנו נתוודע דרך דניאל וההתמודדויות שלו, אנחנו נתוודע להתמודדות של עם ישראל בגלות. מה היו הסוגיות המרכזיות שהעסיקו אותנו דרך דניאל? אנחנו נראה כל מיני... כבר בפרק הראשון אנחנו ניפגש עם זה. אחד הלקחים המרכזיים, יש פה לכאורה שאלה, מה פתאום מקדישים ספר, אומנם זה ספר דניאל, אבל רובו עוסק לא בעם ישראל, רובו עוסק באינטראקציה בין דניאל לבין המלכים הגויים שהוא שרת. בהתחלה מלכים בבליים, אחר כך מלכים פרסיים. למה זה מעניין אותנו בכלל? הרי התנ"ך הוא הספר של עם ישראל. והתשובה היא שהתנ"ך, זה לא מדויק להגיד שהוא הספר של עם ישראל. זה לא מדויק. זה הגדרה כמעט מדויקת, אבל לא לגמרי מדויקת. התנ"ך הוא ספר ההתגלות וההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הגלויה. זה הכותרת של הספר הזה. לפני שיש עם ישראל, אז זה יהיה אדם הראשון, נוח, שט, קין, הבל, נוח, שט, וכו' וכו', אברהם. מרגע שעם ישראל עולה על הבמה, הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם עוברת דרך עם ישראל, נוצרת איזושהי אחדות, איזושהי צמידות. אבל ספר דניאל עוסק בחלקו בשנים של החורבן. אלה שנים שבהם עם ישראל מקבל כרטיס אדום, צהוב או אדום, והוא כרגע מחוץ למשחק, ל-70 שנה, פרק זמן לא ארוך, אבל הוא מחוץ למשחק. מה קורה להנהגה האלוקית בתקופה הזאת? היא פועלת, היא קיימת, אבל היא עוברת דרך צינורות אחרים. מכיוון שעדיין זה קשור בצורה כזו או אחרת לעם ישראל, כי אנחנו בתוך הפרק זמן של ה-70 שנים שבהם עם ישראל אמור לחזור לארץ ישראל, אז הספר הזה נכתב. אבל העיקרון כאן אומר שהקדוש ברוך הוא, הנהגתו וקידוש שמו יכולים לעבור דרך עם ישראל, ואם עם ישראל לא ממלאים את תפקידם או יוצאים לאיזו תקופת הרגעות בגלות, עד לפעם הבאה שהם יוכלו לחזור, ההנהגה האלוקית עוברת, יכולה לעבור, דרך מלאכים גויים. ולכן היסוד החוזר לאורך ספר דניאל זה חלומות והתגלויות למי? לגויים. דניאל הוא רק מפרש. יש מעט התגלויות לדניאל עצמו. לקראת סוף הפרק יש התגלויות, חלומות שדניאל חולם בעצמו. אבל הרוב ההתגלויות הם בכלל למלאכים גויים. ספר דניאל כמובן מזכיר לנו מאוד מאוד איזה ספר? לא, ספר לא תנכי. ספר הכוזרי. גם ספר הכוזרי יש מלך גוי שחולם חלום, ויש צדיק יהודי, חבר שמפרש לו את החלומות. ופורס לפניו את המבנה האמוני של ההנהגה האלוקית. אבל זה חלום שחולם מלך גוי. למעשה ספר הכוזרי בנוי בחלקו על ספר דניאל, על המסגרת של ספר דניאל. בסדר? יפה. מה? זה אותו מבנה. מלך גוי שזוכה להתגלות אלוקית, אבל לא מבין מה היא אומרת. הוא חולם חלום ולא מבין מה המשמעות של החלום. והוא זקוק ליהודי שיפרש לו את החלום. אחרי זה כל הספר הוא פירוש החלום. כלומר, היהודי מתווך למלך, הגוי, את צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עד שהמלך מתגייר. תעתיק את זה לדניאל, ספר דניאל, יש לנו כאן מלכים גויים, שזוכים להתגלות אלוקית פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובכל פעם מי שמתווך להם את ההתגלות הזאת זה דניאל, עד שבעצם המלך האחרון, מי הוא? כורש, כמעט מתגייר. כלומר, הוא נותן הצהרת, אנחנו נגיע להצהרת כורש, אגב, ספר דניאל הוא גם מהווה סוג של המשך, כי את עזרא ונחמיה כן למדנו בתקופת הקורונה, בזומים, בתקופת הזומים, אז המשך ישיר. אז ספר דניאל, אז דניאל כן מתווך להם, והמלך האחרון כורש הוא כמעט מתגייר, ודריווש, בנו של אחשוורוש, כבר הוא יהודי בעצם. אז יש כאן איזה התאמה בין הדברים. וזה גם שם יפה דניאל, צריך להגיד את האמת, אני אוהב את השם הזה. יאללה, נתחיל? אתם איתי? אתם בשטייגן? בלימוד? התלהבות, חבר'ה, לומדים תנ"ך בארץ ישראל. עזרת השם. מה, אתם במתח בגלל הממשלה? אני שמעתי שמועה, ככה גונב לאוזניי, שבכל מקרה שלא יהיה, כל צד של הממשלה שלא תקום, הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עמו ישראל. שמעתי שמועה כזאת. כדאי לקחת את זה בחשבון. שהקדוש ברוך הוא לא יוצא לפנסיה. הוא נשאר. להנהיג את עמו ישראל, להוביל אותנו. ויד השם יכולה לפעול גם באופן הגלוי לנו, והנראה לנו מובן, וגם באופן שלא נראה לנו מובן. ואני אתן פה את דוגמה אחת. מי הוא גדול מעודדי הבנייה ביהודה ושומרון ב-20 שנים האחרונות? מי? לא, אריק שרון כבר 20 שנה כבר לא איתנו. מה?
לא,
אובמה. הוא. למה? כי ברגע שאובמה לחץ על ביבי לעשות הקפאה, כן, שנה, היה שנה הקפאה, אחרי זה העריכו אותה, אז נתניהו הכריז על הקפאה, אז היה גרשון מסיקה, ראש מועצת השומרון, אמר, תקשיבו, בדרך כלל שרוצים לבנות בית בזה, צריך להגיש אישור למועצה, הוא אומר, לא צריך אישורים, כל אחד שיבנה כמה שהוא רוצה, אם רוצים להרוס, שיבואו הממשלה מירושלים להרוס בשומרון. התחיל תנופת בנייה, כולם בנו צימרים, יחידות דיור, זה גם עשה סכסוכים בחלק מהיישובים, כי אנשים בנו אחד לשני, בזכות אובמה, אז הוא רוצה, בא לקלקל, נמצא מתקן. הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עמו ישראל, יהיה בסדר. טוב, בשנת, אני מבקש שיהיה כאן משמעת ברזל בכיתה, ואפס דיבורים. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים והיה צור עליה. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, והביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים מביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז, רב סריסב, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי בהם מבני יהודה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ויעשם להם שר הסריסים שמות, חילף להם שמות. ויעשם לדניאל בלשסר, לחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. ויעשם דניאל על יבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. ויתן אלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. יש כאן המון, אגב, המון המון מילים שנכנסו לעברית. מלצר לדוגמה. נסנה את עבדיך ימים עשרה, ויתנו לנו מן הזרועים ונוכלה ומים ונשתה, ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים עשרה, ומקצת ימים עשרה נראה מראים טוב ובריא בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. ויהי המלצר נושא את הפת בגם ואין משתיהם ונותן להם זרעונים, והילדים האלה, ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר בחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות, ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, ויביהם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. בכל דבר חוכמת בינה, שביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים, אשר בכל מלכותו, ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. זה פרק הפתיחה. של ספר דניאל, וכמו בהרבה פתיחתות, הרבה פרקי פתיחה, הוא לא בא לספר את הסיפור של עצמו, אלא בא לספר סיפור הרבה יותר רחב. בסדר? ואנחנו, כדי להבין את הסיפור היותר רחב, ננסה פשוט להשוות אותו לסיפור אחר מאוד מאוד דומה. מה קורה כאן? עוד לפני, רק אני נזכר בסוף ממלכת יהודה, ממלכת יהודה נחרבת בשלושה שלבים. השלב הראשון זה יהויקים. שנת 4 ליהויקים, מגיע נבוכדנצר, צר על ירושלים, לוקח איתו את יהויקים, לפי הגמרא בסנהדרין יהויקים בכלל נהרג בדרך, נופל מהמרכבה ונהרג, והוא לוקח אותו, ויחד עם יהויקים הוא לוקח איתו איזה כמה, מה שכתוב כאן, כמה ילדים לגדל אותם. כנראה הגיע אליו שמועה שהיהודים עם חכם, הוא רוצה כמה יועצים יהודים. שלב ב', יגיע לכאן נבוכדנצר, יגלה את יהויקין, בנו של יהויקים, ואיתו 10,000 מהשכבת המנהיגות של עם ישראל. שלב ג' זה יהיה חורבן בית המקדש בתקופת צדקיהו כבר. אנחנו כאן נמצאים בשלב הכי ראשון, גלות יהויקים. בסדר? נבוכדנצר לוקח איתו כל מיני, ככה, כל מיני ילדים לגדל אותם, מזכיר את גזירת הקנטוניסטים, חוטפים ילדים כדי לגדל אותם, כדי שהם יהיו יועצים וכן על זה הדרך. בין הילדים האלה, ילדים, כתוב שהם ילדים, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. מה הסוגיה עומדת כאן על הפרק? מה ההתמודדות? כן, דניאל מקבל החלטה, הוא והזה, שהם לא... הסוגיה היא סוגיית כשרות. כן, זה הסוגיה. סוגיית כשרות. עכשיו, כשאתה בא לנדוד את זה בכלים הלכתיים, פשוטים, אז ברור שזה לא עומד. כלומר, יש לנו כלל, מסכת סנהדרין, פרק שמיני. כל עבירות שאומרים לאדם לעשות, או שנהרוג אותך, יעבור ואל יהרג. חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. גם עבודה זרה זה מחלוקת שם בין רבי ישמעאל לבין חכמים, אבל נפסק כחכמים שאלה שלושת העבירות של יהרג ואל יעבור. כאן מדובר שקחו אותם, תן להם אוכל לא כשר. להחליט לא לאכול אוכל, אנחנו מבינים, מרחפת לי כאן סכנת מוות. יש פה סכנת מוות, נכון? יש פה ריחוף. אנחנו יודעים מהשומר שלהם. שומר. יהרגו אותי. גם אותם יהרגו. נבוכדנצר הוא אכזרי שבמלכים. מי תיר להם את הדבר הזה? כאילו, זה נראה סוגיה פרטית, אבל בעצם יש פה סוגיה כללית. כדי לה... מה? או, אז אומר דביר, אולי מדובר בשעת שמד. אולי מדובר בשעת שמד. בשעת שמד אומרת הגמרא, אפילו ארקטה דמסני. האם מוכח מהפרק הזה ששעת שמד? האם נבוכדנצר אמר להם, אני רוצה שתעבדו עבודה זרה? לפחות לא כאן, עדיין לא כאן, אולי בהמשך. כאן לא. כאן הוא פשוט רצה לגדל ילדים, יהודים, כי הוא שמע שהיהודים הם חכמים, ולגדל אותם בתור יועצים שלו, ולכן הוא גדל אותם במלך, ונותן להם, בארמון המלך, ונותן להם לאכול. אין פה שעת שמד לכאורה. בכל אופן הם מסרבים. אבל הפתרון... כן, זה אתה יודע ואני יודע, אבל הפתרון הזה כרוך בסכנה. אם יגלו אותם שהם לא אוכלים, הם עלולים לסכן את עצמם. מה? כן, אבל אני שואל מה המוטיבציה לעשות דבר כזה. מה המוטיבציה? אז כדי להבין מה המוטיבציה, נלך לדמות אחרת שמאוד מאוד מזכירה את מה שקורה כאן. מי אתם מכירים, נער יחסית, בגיל צעיר, שנלקח... איך? נער, יוסקי, יפה, יפה, נער, שנלקח למקום זר ומתערבב שם, ומהר מאוד נהיה יועץ למלך. מי? יוסף, יוסף הצדיק. כן? יש המון המון הקבלות, אנחנו נראה אותם לאורך הלימוד שלנו, בין דניאל לבין יוסף. וזאת הסוגיה הראשונה. על יוסף נאמר, יוסף שהודה בארצו, נקבר בארצו, איש עברי, יוסף שומר על הזהות שלו מההתחלה ועד הסוף, מההתחלה ועד הסוף, בתעוזה שאין כדוגמתה, תוך כדי סיכון חיים. תוך כדי סיכון חיים. בכמה וכמה תחנות. למרות שהיה לו יותר. היה לו יותר. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז הוא לא חייב להגיד לפרעה בפרצוף, אלוהים יענה את שלום פרעה, כשפרעה לא מאמין באלוהים. אלוהים יענה את שלום פרעה. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. ויוסף, אנחנו רואים מראה שלכל אחד דרך שהוא הקפיד על כשרות ולא אכל עם המצרים. כלומר, סוגיית הזהות שלך, הזהות היהודית, זה נכון שאתה יכול לתרץ תירוצים הלכתיים כאלה ואחרים, שהם לגיטימיים. אבל בסוף, בשורה התחתונה, השאלה הנשאלת היא אחת, האם תשמר הזהות היהודית? והדבר הזה הוא סוג של התרמה, המאבק הקטנצ'יק הזה, שהוא מאבק פרטי, הוא סוג של התרמה לכל המאבק שעם ישראל נכנס לתוכו בפעם הראשונה בתולדותיו. מעולם לא היינו בגלות, כאילו, חוץ מאז יציאת מצרים, אבל ביציאת מצרים לא הייתה בעד זהות. ביציאת מצרים אף, אולי כן הייתה בעד זהות, תלוי בזה, אבל ביציאת מצרים העבדים היו עם מובחן. כאן הולכים להגיע לבבל, עם ישראל הולכים להגיע הרבה מאוד לבבל. מה ימנע מהם כשהם מנותקים מארצם, מנותקים מהארץ, מהמולדת, מה ימנע מהם לא להתבולל? מה ימנע מהם לא להפך בתוך 70 שנה לבבלים? מי לידינו ערב שהם יחזרו לכאן בכלל? מעולם לא היה ניסיון כזה. זה ניסיון ראשון. כן? כאן הכל מתחיל. זה השורש של הדברים. אז דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ואנחנו, זה גם יבוא לידי ביטוי אחר כך, בהמשך, אנחנו עוד נדבר על זה, אולי, אבל כבר כאן אולי אני אזכיר את זה, זה משהו ש... יבוא לידי ביטוי בפרק ג', אבל אולי נזכיר את זה כבר כעת, מי לידינו הערב שתשמר הזהות? אז דניאל, חנניה, מישאל ועזריה מקבלים החלטה כאיש אחד, אנחנו הולכים לשמור על הזהות היהודית שלנו, וזה פיקוח נפש, מבחינתנו. כלומר, למרות ששתר הלכתי, היתרים ההלכתיים הם גם תלויי סביבה. אולי אני אספר סיפור, כדי שזה יותר יובן. היה יהודי, נפטר, קראו לו הרב שלמה אהרונסון. לא, שלמה, לא שלמה, אני מדבר עם מישהו אחר. היה בפתח תקווה, קרא לו הרב אהרונסון, לא זוכר את השם הפרטי שלו. הרב אהרונסון, הוא היה רב שכונה בפתח תקווה, וכתב ספר שנקרא עלי מרורות. אז מה השם הפרטי שלו? דני, אתה זוכר? אהרון אהרונסון זה... אז יהושע משה אהרונסון, יכול להיות. כתב ספר עלי מרורות, ספר חובה לקרוא אותו. זה יומן שהוא כתב תוך כדי השואה. הוא היה רב קהילה ונדד עם הקהילה שלו בכל מיני מקומות, מחנות, השמדה וזה. כתב יומן. בסוף המלחמה הוא העתיק את היומן הזה בצורה בניסי ניסים. עותק אחד הוא קבר באדמת אושוויץ. ועותק שני נתן לאיזה פולני. ואמר לו, אחרי המלחמה זה יהיה שווה הרבה כסף. תנסה למכור את זה אחרי המלחמה ליהודים. הוא ניצל מהשואה, והגיע לארץ ישראל, והוא חיפש, בגמר המלחמה הוא חזר, הוא רצה למצוא את זה, חזר לאושוויץ, חיפש שם את היומן שלו ולא מצא. הלך לאיבוד, לא יודע, אז הוא כבר התייאש מזה. יום אחד הוא יושב בפתח תקווה, קורא עיתון הצופה, ואז מתפרסמת שם ידיעה שזה עתה הגיע אלינו דפים מיומנו של רב יהודי בשואה שנרצח בקידוש השם, הרב אהרונסון, והגיעו דפים ומפרסם אותם. אז אשתו אומר אותו, תראה. אז הוא הרים טלפון ליד ושם ואמר, ברוך השם אני בחיים, וזה היומן שאני כתבתי. בקיצור, התברר שהפולני הזה שמר את היומן, והיה סוחר, והוא לא מכר את כל היומן, ואת אחת, הוא היה מוכר אותו דפים דפים. ככה קבל יותר כסף. ולאט לאט קנו את כל היומן, ובסוף הוציאו את זה בתור ספר, בהוצאת יד ושם, עלי מרורות. בספר הזה הוא כותב, דבר נפלא מאוד. הוא כותב, נדמה לי שזה היה באושוויץ, אבל אולי זה היה במחנה אחר, אני לא זוכר. כל פנים, סכנת מוות רחפה בוודאי. הוא הצליח לבנות סוכה. בסוכות. היה שם ערימת עצים, הוא הוציא את העצים מהאמצע הערימה, עשה כאילו, יצר ארבע דפנות עם פתח כזה קטן, הוריד עצים מלמעלה, הביא ענפים, ועשה סוכה. והוא גם שמר לעצמו לחם, כדי שבלילה הראשון של סוכות, הוא יתגנב, יישב בסוכה, ויוכל כזה יתפת בסוכה, מצוות עשה מהתורה. שזה סכנת מוות, אם יתפסו אותו שיצא מהלאגר, מהצריף, הקאפו יהרוג אותו במקום, או הגרמנים במחשמה. אבל הוא, טוב, עכשיו הוא תמיד חכם, כן? אז הוא בלילה אחרי הספירה, אחרי הכל, הוא מסתכל שאף אחד הזה, בורח ככה בין הבלוקים, מסתתר לכיוון הסוכה שהוא הכין, מגיע, נכנס, מוציא את הפת לחם, ורוצה לברך, המוציא לחם מן הארץ, ואשר קיצלנו משל בסוכה, ושהחיינו. ואז קופץ לו התלמיד חכם שבו. ואומר, רגע, הרי מצוות סוכה זה תשו כן תדורו, נכון? וסוכה שנמצאת במקום שיש בו ריח רע, או מקום שזה, ובוודאי מקום של סכנת חיים, היא פסולה, אף אדם נורמלי לא יושב בכזה מקום. אז הוא אומר, נמצא שאני עכשיו לא מקיים את המצווה בכלל. אין מצווה כזאת עכשיו, לשבת בסוכה. אז אני עכשיו, אז אם אני לא מקיים את המצווה, אני סתם מסכן את החיים שלי גם. אין לי לסכן את החיים בשביל מצווה, אבל פה אין בכלל מצווה. אז מה אני עושה בכלל? כל כאילו יתערבב לו. אז הוא כבר אמר, אני כבר, וגם נכנס לספק אם יכול לברך או לא יכול לברך, אולי ברכה לבטלה. תלמיד חכם. ואז הוא כבר אמר, אולי אני אחזור. אז הוא כותב שם, אמרתי לעצמי שמצוות הסוכה, שאני מקיים אותה עכשיו בסכנת נפשות, היא לא סכנת נפשות עבורי, אלא היא החייאת נפשות. כי בזה שאני מחזיק לוח זמנים אחר משל הגרמנים ימח שמם, ואני שומר על הלוח היהודי, על הזהות שלי, אני מבדיל את עצמי מהם, וזה נותן לי כוח להתמודד איתם. הם לא השתלטו עליי, אני חירותי, אני בן חורין. זה ייתן לי כוח. אומר, זה לא סכנת חיים, זה נותן לי כוח. הוא עשה סברה בחיים, לא סברה, כאילו, האם המצווה מסכנת אותי, או נותנת לי כוח. אומר, בחשבון הכל זה נותן לי כוח, כי אני לא כפוף ללוחות הזמנים שלהם. לימוד גדול, לימדנו הרב אהרונסון, זכר צדיק לברכה. אגב, הוא כותב שם עוד בספר, באחת הפעמים הוא נאלץ לאכול בשר פיגולים. הוא השתדל להימנע, בהתחלה הוא השתדל להימנע. ואז כשהוא אכל את המאכל הזה, אז הוא אמר, נדרתי נדר, מה? שאני יותר לא יהיה רב, אני לא ראוי להיות רב, כי אכלתי בשר פיגולים. ואז הוא הגיע לארץ ישראל, וכן היה הרב בפתח תקווה. אמרו לו, מהי היי? הוא אמר, הגעתי, הסתכלתי ימינה ושמאלה, הבט מימין הוא ריק, אין איש, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. ראיתי, אין רבנים. אין רבנים, כולם נרצחו. אז אמרתי, אין ברירה, עד שיכשירו רבנים. אני אהיה רב, באמת, הוא עוזב, וכשגדלו הצעירים, הוא פרש. אז זה הסוגיה כאן. יש לך תירוצים לכל אורך הדרך. אתה רוצה לשמור על הזהות או לא רוצה לשמור על הזהות? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, כמו יוסף, מחליטים להילחם על הזהות היהודית שלהם, הגלויה, לא הסמויה. הם לא רוצים להיות יהודים אנוסים. הם הולכים לפוצץ את זה על ההתחלה. אמרתי שנעשה ספוילר, בהמשך, ונלמד את הפרק הזה בצורה עמוקה, נבוכדנצר עושה, אבל זה פשוט אותו עניין, רק כדי להבין את התמונה, נבוכדנצר בונה פסל עצום, אנחנו נראה את זה בזה, פסל עצום מזהב, שהגמרה מבררת שהוא לא היה, זה גמרה מסכת מגילה, הוא לא היה עשוי לשם עבודה זרה. הוא לא היה לשם עבודה זרה. נבוכדנצר לא חשב שהוא אליל. אז למה הוא כן היה עשוי? לשם כבוד. כבוד. ונבוכדנצר ארגן שם אירוע המוני של כבוד, שכולם השתחוו לכבודו. נלמד את זה עוד. והיחידים שלא משתחווים, חנניה, מישאל ועזריה. למה הם לא השתחוו? הרי זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה, אבל יש מרכיב מסוים בהתבוללות, שבו אם אתה נטמע ומשתחווה לכבוד, אתה בסוף, אתה לא תהיה פה. ולכן זה הציר המרכזי, שאנחנו הרי יודעים בסופו של דבר כמה היה משמעותי במגילת אסתר ועוד, זהו הציר המרכזי של העיסוק בספר, של האנשים האלו בספר דניאל, השמירה על זהות יהודית גלויה. גלויה. הם לא הולכים להיות יועצים יהודים למלך שמסתירים את זהותם היהודית, אלא הם הולכים להיות יועצים למלך שמדגישים את זהותם היהודית. בסדר? תנסו לראות מה קורה בארצות הברית. לא רק שבלי כיפה, אלא הרבה פעמים האנשים היותר עוינים את מדינת ישראל, אלא דווקא היהודים שם. ברני סנדרס, לדוגמה, היום הוא יהודי, בראש המפלגה הדמוקרטית, הוא אנטי-ישראלי בהרבה מאוד מובנים. מחלקת המדינה הייתה תמיד מוצפת, כי זה, אתה, למה? כי אתה אומר, אני, יש פה איזה כאילו זהות כפולה, אני לא רוצה שיחשדו בי שאני זה, אז אני נהיה יותר קיצוני מהקיצונים שם. פה זה לא כך. כאן הם יועצים שמניחים את הדבר הזה, וישם דניאל הליבו, אשר לא יתגאל לפדבג המלך ואין משתב, ויבקש משר הסרסים שלא יתגאל. עכשיו, אנחנו מבינים רטרואקטיבית, נגיד אצל יוסף, אחת השאלות, בוא נענה רגע על השאלה הזאת, נחבר את יוסף, מרדכי ודניאל. שלוש דמויות. מה פתאום פרעו, שהוא טיפוס די חשדן, והחשד המרכזי של כל מלך זה מי מתכנן עליו, מי מתכנן למרוד בו, נכון? זה החשד המרכזי של כל מלך. גם פרעה וגם אחשוורוש עושים את אותה טעות. מה? אחשוורוש עושה את זה פעמיים, גם אצל אמן וגם אצל מרדכי, ופרעה עושה את זה רק פעם אחת. אז אצל אחשוורוש זה קושיה יותר חמורה, אחרי שהוא טעה פעם אחת, למה הוא חוזר על זה פעם שנייה? יוסף פותר חלום, פרעה נמס! מה זה? איזה חכם אתה, איזה נבון, על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממך, ויסר את הבעתו, אחשוורוש, ויתנה לאמן, אחרי זה ויסר את הטבעת מאמן, אתה אומר לך, מה אתה מחלק את הבעות? מה אתה נותן? בסדר, פרה, יוסף פתר לך חלום, מה אתה נותן לו את כל הקרול משנה, ונותן לו את הכל, והוא מנהל פה את כל העניינים? אתה לא מפחד שהוא יעשה עליך הפיכה? תשובה, וזה אפילו עוד יותר בולט אצל אחשוורוש, המן מול מרדכי, כשפרעה מבין שיוסף מדבר איתו בשם אלוהים, ושיש לו עולם ערכי שנובע מערכים נצחיים שבהם הוא מאמין, ולא מאינטרסים כאלו ואחרים, אז הוא אומר, באדם כזה אני יכול לתת אמון. באדם כזה אני יכול לתת אמון, אדם ששם אלוהים בקרבו. ולכן פרעה לא חושש לתת את הטבעת ליוסף, ולכן חשוורוש, שטעה בפעם הראשונה ונתן את זה לאמן, אחרי שהוא גילה שכמעט אמן התהפך עליו, הדבר האחרון שהיית מצפה שהוא ייתן את זה לעוד מישהו. אבל מכיוון שמרדכי הוא אדם נאמן לאלוהים, והעולם שמניע אותו הוא עולם ערכי, נצחי, וחלק מעולם הערכים היהודי זה לא למרוד במלך שאתה כרגע אוכל מהכף יד שלו, אז אחשוורוש אומר, שונה נתינת הטבעת למרדכי, מאשר נתינת הטבעת למי? למה? זה שני דברים שונים, ולכן, ובאמת מרדכי מוכיח נאמנות, משנה למלך אחשוורוש, רצוי לרוב אחד, וכן על זה הדרך. נמצאנו למדים שעיקר ההצלחה של כל היהוצים היהודים הללו, הייתה דווקא בגלל שהם שמרו על יהדותם והדגישו אותה, ולא בגלל שהם ניסו להסתיר אותה. זה הפלא של דניאל לכל אורך הספר, איך הוא הולך ותופס את מעמדו יותר ויותר כאדם נאמן, דווקא בגלל אמונתו באלוהים. וזה הפלא של יוסף הצדיק, שאומר לפרעה בפנים, פרעה מנפח לו, הרי אומר, שמעתי עליך, תשמע חלום, נפתור אותו וכל זה. ויוסף אומר לו בפנים, תשמע, זה לא אני, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה, את אשר האלוהים עושה. פרעה לא מאמין באלוהים. הוא לא מאמין באלוהים. הוא מאמין ביאור, זה האלוהים שלו. ויוסף בפנים אומר לו, אלוהים, כי ממהר אלוהים, ונכון הדבר מי עם האלוהים. תסתכלו כמה פעמים, מופיע שם מילה אלוהים. כן, יש אלוהים בשמיים, ואני מחויב אליו, ואתה מחויב אליו. את האלוהים, נכון, גם אומר את זה לאחים. זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא, הוא אומר את זה לאשת פוטיפר, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, שם שמיים שגור על פיו, של יוסף, הוא לא מסתיר את זה, הוא לא מסתיר את זה, נכון? ספרו נא לי עלו לאלוהים פתרונים, הוא אומר, תסתכלו כמה פעמים, מופיע המילה אלוהים, אצל יוסף, אתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה, כל אומנו הם אלוהים, הזהות היהודית שלו, העברית שלו, היא זהות גלויה, כנ"ל גם הזהות של דניאל, חננה מישאל ועזריה, וזה סוג של איזה התרמה למאבק גדול שעתיד להגיע. מה אנחנו הולכים להיות בגלות? האם אנחנו הולכים להיות? אולי אני אסביר פה עוד איזה משהו. ומורי ההיסטוריה בקהל יעזרו לי, כן? תראו, לאורך שנים, המושג אנטישמיות, אנטישמיות, הוא מושג חדש, לא? בין כמה המושג הזה? 150 שנה. עכשיו, תמיד צנו יהודים. אז מאיפה בא צץ המושג אנטישמיות? אז המושג הזה צץ יחד עם... תמיד צנו יהודים בגלל הדת שלהם. הנוצרים אמרו, היהודים הרגו את האלוהים שלנו. כל אחד צנה את היהודים בגלל הדת שלהם. בסדר? אז זה שנאה דתית, תמיד הייתה. לפני 150 שנה התחיל בעולם פרץ של לאומיות. כל עם הגדיר את עצמו בצורה מאוד מאוד מובהקת לפי הלאום שלו. בסדר, דביר? היה... לאומיות חזקה מאוד התחילה. מהפכה צרפתית, ואחר כך בתוך אירופה, מלחמות וכל ה... ואז היהודים בעצמם ניצבו בפני התלבטות. מי אני? כי בעל יהודי בגרמניה, בעלה בגרמניה, אמר, תגיד לי, מי אתה? מי אתה? תגדיר את עצמך. כי אנחנו כאן גרמנים. יש לנו כאן לאום, יש לנו דגל, יש לנו תרבות. מי אתה? עכשיו, ברגע שהיהודי היסס, התפתחה כלפיו, מה? אנטישמיות. אתה לא גרמני, אתה שמי. אתה מעם אחר, אתה כאן גייס 50 בתוכנו, וכו' וכו'. מה עשו היהודים? מה הייתה הריאקציה שלהם? מיהרו להגיד, אני לא גרמני, אני יותר גרמני מגרמני! הדת שלי היא דת יהודית. אבל אני גרמני! מי ייסד את זה? מנדלסון. את התזה, גרמנים בני דת משה. התרבות היא גרמנית, השפה היא גרמנית, הארץ היא גרמנית, גרמניה היא המולדת, אין לי שום שאיפה להחליף את המולדת בשום ארץ אחרת. פרופסור ארנסט סיימון, היה מראשי ברית שלום, פה בזה, הוא הסבא של אשתו של הרב יעקב נגן, בקיצור, פרופסור ארנסט סיימון, אז הוא מספר שהוא כתב מכתב לאבא שלו, כשהתחיל השלטון הנאצי, הוא כתב מכתב לאבא שלו. אבא שלו היה מנהל קרנות בבורסה הגרמנית. והוא אמר לו, תשמע לי, תיקח מה שאתה יכול, אל תבוא לארץ ישראל, לא מבקש לך שתבוא לפלסטינה, פלסטינה בחתם היה מדבר ליביה, זה דזרט, מה נשמע? תלך לשוויץ, תעבור לשוויץ, אבל תברח. והוא אומר לו, אני לא אומר לך את זה כי אני יותר פיקח ממך, או זה, אני פשוט רואה מרחוק מה שאתה לא רואה מקרוב. אז הוא מספר שאבא שלו כתב לו מכתב, הוא אומר לו, אני מתפלא, איך יהודי ציוני אומר, איך כאילו יהודי לאומי ציוני אומר לגרמני לאומי לעזוב את המולדת שלו בעת סכנה. הם ראו בגרמניה את המולדת. מה זה? דת? יש גרמני נוצרי, יש גרמני נוצרי קתולי, יש גרמני נוצרי פרוטסטנטי, יש גרמני כזה, יש גרמני בלי דת, זה גרמני יהודי. וגרמני בצאתך. הרעיון הזה, האפשרות הזאת, היא מונחת כבר פה. מה יקרה ליהודים שיגיעו לבבל? האם הם יהיו בבליים, שבמקום לעבוד לזרטוסטרה, לא יודע, whatever, הם פשוט יש להם בית כנסת, הם עובדים לאלוהים שבשמיים, אבל הם דתיים, זה דת, או... שהזהות היהודית שלהם תהיה זהות גלויה, חשופה, שגם צופה לירושלים ושואפת אליה. זה מתחיל כאן, וזה מתחיל, וזה הראשית אצל יוסף. העובדה שיוסף משקיע המון המון מאמצים לקבור את יעקב בארץ כנען, ושהוא עצמו יקבר בארץ כנען, היא חלק מהסיפור הזה. חלק מהסיפור הזה שלא יקרה מצב, ואני כרגע לא יכול להוכיח את זה, אבל יש מי שרוצה לקרוא מאמר נפלא מאוד של פרופסור, אני לא זוכר אם זה יואל או יהודה, אליצור, אחד משניהם, אב ובנו, שמוכיח באותות ובמופתים שכחלק מהדברים האלו, מה שעשה יוסף במסע לקבור את אבא שלו, הוא השאיר בארץ ישראל חלק מבני אפרים. השאיר אותם שם. באזורי מראה, ברמת הגולן ועוד, השאיר אותם שם, כדי שלא לא ינותק הקשר. כלומר, יוסף גם זרה זרעים שיאפשרו את החזרה אחרי 210 שנה. אנחנו כאן, יש לנו פרק גם של 70 שנה מקצה לקצה, וזה מאוד מאוד מטריד. האם יהיה מי שיחזור אחרי 70 שנה? האם יהיה מי שירים יד ויגיד, יא עברי, אחרי 70 שנה של קומוניזם? פה זה מתחיל. לא אוכלים. זה שלא אוכלים, זה הפרט. הכלל הוא דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, יישארו בזהות גלויה. עכשיו, האספקט השני של ההתלבטות הזאת זה שינוי השם שלהם. למה כתוב מספר ששינו להם את השם? גם פרושין עלי יוסף, צופנת פענח, גם מרדכי זה שם, השם העברי שלו היה מור דרור, לא היה תימני, מור דרור, כן, אבל... יפה. אז... שינו להם את השם. אנחנו יודעים שישראל עצרו ממצרים כי לא שינו את שמם ואת מלבושם ואת לבושם וכו' וכו'. משנים להם את השם, אבל תראו, יש כאלה שמשנים להם את השם, וברגע שינו להם את השם, אז אתה לא שומע כבר את השם הקודם. ביישם להם שר הסרסים שמות, בלשצר, שדרך, מישך, עבד נגו, אבל אחר כך, לכל אורך הפרק, איזה שמות באים לידי ביטוי? השמות העבריים. הם לא מוותרים, קוראים להם בשמות הלועזיים, אבל הם מזדהים בשמות העבריים. קוראים להם והם מזדהים. אגב, זו אחת הסיבות, אם אני חוזר חזרה לאנטישמיות, כן, הלאומית, אז זה מה שהביא את הרצל למסקנה שצריך להקים, הוא אומר, זה יפתור את הבעיה. אם נקים מדינה ליהודים, אז כבר אי אפשר יהיה להגיד שאי אפשר שתהיה אנטישמיות, כי האנטישמיות מאשימה אותנו בעצם בזהות כפולה. כן, הוא התעורר לזה אחרי שבמשפט דרייפוס לא צעקו מוות לדרייפוס, ולא צעקו מוות לבוגדים, אלא צעקו מוות ליהודים. הוא אומר, מה זה קשור יהודים? אבל דרייפוס כאילו הוא צרפתי, הוא לא הוא צרפתי, הדת שלו יהודית. למה אתה לא צועק מוות לפרוטסטנטים? לא, מוות ליהודים, כלומר, זה לא עוזר. כמה שננסה להתאמה בתוך הגויים, האמנסיפציה וכל, לא תעזור, אז חייב להקים מדינה ליהודים. אז היום האנטישמיות פושטת צורה, והיא כנגד מדינת היהודים. בסדר? אז כאילו זה... אבל זה מה שקורה כאן. זה פרק כאילו מספר סיפור פרטי, אבל בעצם זה סיפור שהולך לספר את סיפורה של הגלות כולה בין התקופות. של הגלות כולה, מה תהיה רמת הזהות היהודית? הקצה האחרון של פרק א' זו מגילת אסתר. ושם זו בדיוק הסוגיה, כן? ובזה אני, בזה נסיים היום. שם זו הסוגיה, כן? הגמרא, מסכת מגילה אומרת, מדוע נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? שאל רבי שמעון לתלמידיו, שאלו תלמידיו של רבי שמעון את רבי שמעון, למה נתחייבו כליה? אמר להם, תגידו אתם? אז עלו כל מיני אפשרות. אפשרות אחת, כי הם השתחוו לצלם פה, בימי נבוכדנצר. אז רבי שמעון אומר, משוא פנים יש בדבר, מה, צלם זה עבודה זרה. טוב, אז הגמרא דנה שזה לא היה בדיוק עבודה זרה. אבל אחת הדעות שאומרות מפני שנהנו מסעודת אותו רשע. והעומק של הגמרא הוא כזה. הם נהנו מהסברה. החשברוש היה הראשון שהגיש להם מצד הממלכה את האפשרות להיות יהודים דתיים, בני הלאום הפרסי. כמה זה מפנק? כמה זה אתה נהנה מהסברה הזאת? אתה יכול להיות יהודי, אף אחד לא רודף אחריך, תקים איזה בית כנסת שאתה רוצה, אתה לא צריך ללכת לצבא, אתה לא צריך להחזיק צהל, אתה לא צריך לפחד מטילים שיופנו אליך, אין לך מרכיב לאומי. תחשבו כמה, על הגב שלנו, הקטן, של כל אחד מאיתנו, יש תרמיל אחד שנקרא יהדות, שזה כל המצוות וכו' וכו', ויש תרמיל אחר, לא פחות גדול, שנקרא לאומיות, אנחנו בנים לעם היהודי, ולכן אנחנו נרדפים, נסנאים, אויבים וכו'. פתאום בא מישהו, ואולי קוראים לו אובמה, או רייגן, או מי שלא יהיה, ואומר לך למיליון וחצי יהודים, חבר'ה, את כל התרמיל הלאומי הכבד הזה, תורידו, לא צריך אותו. תפדלו, תהיו מה שאתם רוצים, בית כנסת, תפילה, המוזיאון הכי גדול של השואה בעולם נמצא בכלל בוושינגטון. יהודים! אמריקאים. זהות אמריקאית, לאומית. בסדר? יש לנו בקהילה משפחה שעלו. אז אחד הפחדים הכי גדולים, אני מבין, של האמא, זה שמה יהיה כשהבן יגיע לצבא. לא מעולים, בחוץ לארץ, בארצות זה, ללכת לצבא, זה רק הולכים כל מיני כאלה שלהם בחיים. יהודים בחיים הולכים לצבא, הם לא חייבים. והיא בלחץ, מה יהיה שהבן יגיע לצבא? והילד שלה בגן, כל מה רוצה להתחפש לחייל. היא אומרת לו, אולי כהן גדול, אולי איזה רב, אני רוצה חייל. עם דרגות, עם רובה, וזה... והוא אומר לה, למה אבא לא הולך למילואים? מה, למה אנחנו... אוכל את סרטים, מה יהיה? אולי יברח לה לפנימיה צבאית. מפחיד, בצדק מפחיד. פתאום אתה נפגש עם המרכיב הלאומי של החיים שלך. יש בזה משהו מפתה, יונתן. להניח את המרכיב הזה בצד, ולהתעסק רק עם המרכיב הדתי. זה הסוגיה של פרק א'. זו הסוגיה אצל יוסף, זה הסוגיה של דניאל, זה הסוגיה של מרדכי, זו הסוגיה של עם ישראל שהוא בגלות. לשמור על הזהות הדתית זה יחסית קל, אבל לא בצורה גלויה, בצורה סמויה, כלפי חוץ, אני מחליף את התרבות שלי וכו'. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, מקבלים החלטה עקרונית, עקרונית, להציב את הזהות שלהם, זה יסוד הקושי שלהם, האתגר, אבל זה יהיה גם סוד ההצלחה, כן.
זה הנושאים. שמעת על
כן, היו הרבה כאלה, היו אחד. התחלנו, בעזרת השם, כמו שהתחלנו, כך נזכה לסיים בעזרת השם. חזקו וימצאו.